ובקרו את עצי העגלה ואת הפירות העלו עולה לאדוני, והלוויים הורידו את ארון אדוני את הארגז שריתו השבוע אוכלי זהב, וישימו להם מן הגדולה ונשבת שם שאלו עולות ולקחו צרכים ביום ההוא להשם. קריאה פשוטה של הפסוקים יכולה לעלות לעינינו סלט אחד גדול, נכון? מהתבלית תנ"ך, ולא לומד תנ"ך, רבינו. מישהו שם לי אותך, אתה רואה? אבל הוא אוהב אותך, הוא דאג לך. מותר לפתוח ספרים לרשותך, אל תדאג, תחזיר לו. נכון, אתה אומר שלא?
ביחד.
אז למה, מה כל כך מבולבל כביכול הפסוקים האלה? מה? יאללה חבר'ה, דברו קצת, נשמע את חידושיכם. אחרי ארוחת צהריים צריך להוציא אנרגיות. רק תעשו לי ככה עם הראש, אתם מזהים מה לא מובן בפסוקים. בפשט, בפשט. בואו תנסו אתם לארגן את פסוקים י"ד ט"ו לפי הסדר הנכון. והעגלה הבאה את יהושע, בית השישי יעמוד שם. ושם אבן גדולה. והלווים הורידו את ארון אדוני ואת ארגז אשר איתו אשר בוכל לזהב וישימו אל אבן הגדולה. נכון? אחרי שהם הורידו את ארון השם, שמו לאבן הגדולה, אז הם חוזרים פסק י"ד, אז הם מבקעים את עצי העגלה. ואת הפרות הם מעלים עולו להשם, מהלווים, ואז אנחנו חוזרים לסוף פסוק ט"ו, שגם אנשי בית שמש העלו עולות ויזבחו זבחים ביום ההוא להשם. נכון? ארגנתי לכם פה את הסלט, זה לא סלט, הנביא הוא לא סלט. אבל אם היינו רוצים לכתוב את זה נורמלי, ככה היינו כותבים. אני אסביר מה הבעיה. פסוק ט"ו, אם הורידו את ארון השם, כבר הורידו אותו מזמן. גם פסוק ט"ו הם כבר הורידו אותו. כי מכל קצה הגלה. אז מה, אז הוא עף לו באוויר בינתיים? ואם הוא עף באוויר, הם ניסו להוריד אותו לאבן הגדולה. אבן הגדולה מוזכרת כבר בי"ד. ברור שקודם הורידו את ארון השם, נכון? ואז שם אותו לאבן הגדולה. אחרי זה שחררו, בקעו את עצי העגלה והקריבו את הפרות עולה להשם. אחרי שהלוויים הקריבו קורבנות, גם ככה זה מוזר. למה? מה? אנשי בית שמש העלו עולות, מהלוויים לא היו אנשי בית שמש. מה? אנשים לבד מעלים עולות? לא רק משבט לוי. לא מובן פה, נכון? בואו נראה, אבל פסוקים מסודרים. אז הגמרא בעבודה זרה, פרק ראשון, פרק שני בעבודה זרה אומרת שלא מביאים קורבן רבי אליעזר שגזרה לא להביא קורבן שגדל אצל עובדי כוכבים, בסדר? גזרה. והגמרא מנסה להביא הרבה פסוקים נגד רבי אליעזר להוכיח שלא כמותו. אחת האורחות נגד רבי אליעזר זה פסוק י"ד, את הפרות האלו עולה לאדוני. הפרות האלה ששם כל כך יפה, עם כל הגבות הם גדלו בשדות פלשת ולא בשדות את לחם, אז אסור להקריב אותם קורבן לפי דעת רבי אליעזר, נכון? מה עונה הגמרא? עונה הגמרא וכימי והוראת שעה הייתה, זה מה שעונה הגמרא. הוראת שעה, מה זה הוראת שעה? הוראת שעה בראשונה שהתורה נתנה מקום לאירועים היסטוריים ייחודיים בלעדיים שבהם נביא יכול לבוא ולשנות את ההלכה באופן נקודתי, כמובן. כמו המפורסם מכל זה אליהו בהר הכרמל, שאחר שנבנה בית המקדש אסור להקריב שחוטי חוץ, אבל אליהו התנבא באופן חד פעמי בהר הכרמל בגלל הגודל של מעמד שנחקק לדורות עולם, אומר לנו אליהו כן מקריבים שחוטי חוץ בהר הכרמל רק באותו יום, לא יותר. אז הבבלי אומר, תראה, אתה לא מבין שהיה פה רגע גדול, שירת הפרות, הבנו, קידוש השם. לכבוד זה שהפרות היו כאלה פרות מיוחדות, אז היה שם נביא כנראה. והנביא לימד אותנו שאפשר להקריב אותם קורבן. וזה מתרץ עוד שאלה. מה השאלה? שאסור להקריב פרה לעולה. עולה חייב להיות, קורבן עולה חייב להיות מהזכרים. אז איך הקריבו פרות, עם כל הכבוד פרות זה? נקבות, איך יקרימו אותם עולה? הוראת שעה, זה לא סתם פרות, זה פרות. כך אומר הבבלי. הוא מתעלם לכאורה בינתיים מהסלט הזה שכביכול מצאנו בפסוקים. אבל הירושלמי שואל את אותה שאלה על רבי אליעזר, והוא עונה. מה הוא עונה? הוא עונה, ומסרני פלישתים אנו למדים? מה הפשט התשובה? וכמסרני פלישתים אנו למדים? למה לא? הירושלמי קורא את הפסוקים ככה. אני קורא את פסוק י"ב. וישב הפרעה מדרך דרך בית שם עם סילה אחת על חולף מקור לסר ימין ושמאל. ושרנף פלישתים הולכים אחריהם עד גבול בית שמש. מה עושים אנשי בית שמש שמגיע אליהם ארון השם? מה הם עושים? בפסוק י"ג כתוב מה הם עושים. בפסוק י"ג כתוב שהם עושים שום דבר. זה מה שאמרת דוב. שום דבר. כשהם רואים את ארון השם, הם בדיוק עוצרים. ומה הם עושים? כלום. ועשו את עיניהם, זה לא עשייה דינמית מדי, נכון? עשו את עיניהם, זה עש, תקלו. שמחו לראות. בזה הם הסתפקו, נכון? שלוש פעולות שלקחו מהם ביחד, קלוריה וחצי כנראה, נכון? ועשו את עיניהם, זה הדבר הכי אקטיבי, ויראו את הארון, זה לבד קורה, ושמחו לראות, זה סבבה, נכון? ככה כתוב פסוק י"ג. פסוק, בהמשך כתוב שהם גם מקריבו קורבנות. אבל הירושלמי קורא את זה אחרת. הירושלמי אומר, וסרנף לישתם הולכים אחריהם עד גבול בית שמש. והעגלה, אני מכניס את פסוק י"ג לסוגריים. והעגלה באה את זה יהושע בית שמשי ותעמוד ומשמם בן זולה. ויבקרו את עצי העגלה. מי ביקע את עצי העגלה? סרנף לישתים. פסוק י"ד זה בכלל לא אנחנו. אנחנו עוד לא שם. אנחנו עוד פסוק י"ג, אנחנו עסוקים בקציר חיטים בעמק. זה נורא חשוב. סרני פלישתים הם אלה שמתרגשים. סרני פלישתים הם אלה שחזו או הקשיבו לשירת הפרות. ישראל, שום דבר. איזה יופי, מעניין, נחמד. אל תשכחו שבסך הכל אהרון חזר, הלוחות לא חזרו. נחמד. העגלה באה ותעמוד שם. הם, הסרני פלישתים, בקרו את עצי העגלה. הסרני פלישתים העלו את הפרות עולה להשם. זה מה שהירושלמי אומר. מה אתה מביא לקושי לרבי אליעזר מסרני פלישתים? מה, סרני פלישתים זה רבנים? מה, הם קובעים לנו הלכות? לנו, לישראל, אסור להעלות קורבנות שגדלו אצל גויים. גויים מקרבים קורבנות, גויים גם אוכלים בשר וחלב. מה זה קושי מסרני פלישתים? זה לא קושי בכלל. ואז מגיע תתוו. תתוו זה פסוק נורא יפה. תתוו אומר שאז הלווים הגיעו והורידו. מאיפה הם הורידו? אני לא יודע מאיפה הם הורידו. מאיפה ששונא פלישתים שמו? לא מהגלה. והם הקריבו קורבנות אחרים לגמרי. אנשי בית שמש שאלו עולות. אנשי בית שמש זה הלווים. הלווים כנציגי אנשי בית שמש. זה לא קודם הלווים הקריבו אחרי אנשי בית שמש הקריבו. ומה יוצא לנו לפי הקריאה של ירושלים? יוצא לנו בית שמש אחרת לגמרי. אם הבבלי מעלה את האירוע לדרגה של הוראת שעה, זאת אומרת לזה שעם ישראל התעלה להבין שיש פה רגע ייחודי בהיסטוריה, הרי שהירושלמי מפיל אותנו מטה מטה לפסוקים הזו. עם ישראל הגיב באופן מאוד 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 חיוור, באופן מאוד סתמי. עם ישראל זה לא עם ישראל, זה הנציגים. מי בחר בנציגים האלה? ההיסטוריה החליטה שהעיקרים שהיו שם בשדות. אבל כנראה שזה לא היה קבוצה סתמית, זה היה מדגם מייצג לפי מה שנראה בהמשך. הם ראו את הארון ולא הגיבו. לא באמת ננסה להסביר למה לא הגיבו. מתי הם כן מגיבים? מתי הם עושים רוח? אחרי שהפלישתים מגיבים, אחרי שהם רואים שהפלישתים מתלהבים, והפלישתים עושים קורבנות, והפלישתים יחזר לשירות מאוד מאוד גדולה, אז גם הם בעקבותיהם ממשיכים הלאה, אבל זה כבר מעשה כבר לגמרי. אם התודה והשמחה באים לך מתוך הלב, מתוך יראת שמיים, מתוך אמונה, זה דבר אחד. ואם אתה בסך הכל מחכה את הכובש, מחכה את המנצח, מחכה את תרבויות הלוויות, ומחרה מחזיק אחריהם, זה דבר עגום מאוד, דבר קטן מאוד. מהירושלמי יש איזו תחושה שאנשי בית שמש תפקדו פה בצורה מאוד מאוד כושלת. זה לא רק מהירושלמי, בואו נראה גם מהפסוקים הבאים, פסוק י"ט. ויח באנשי בית שמש קראו בארון אדוני, ויח בעם 70 איש 50 אלף איש, והתאבלו העם ויקר אדוני בעם מכה גדולה. על מה ולמה נהרגו 70 איש 50 אלף איש? מספר מוזר, ניגע בו מיד, אבל על מה ולמה הם נהרגו? כי הם ראו בארון השם. נו, מה הם יכולים לעשות שהם ראו בארון השם? אתם צודקים. בסוג הזה, אם י"ג כתוב, ויסעו את הלימה, יבואו את הארון. מה הם יכולים לעשות שהם ראו את הארון? הם ישבו שם בשדות, והפרות הגיעו אליהם. רק אחרי שהם ראו, הם ראו שעשו לראות, נכון? אז זה צריך לעבוד 50 אלף. מה, 50 אלף היו שם בתוך השדה הזה, קצרו? מוזר. אבל, למרות כל המזוריות, נדייק בהם, אז ברור שיש פה איזו הקפדה גדולה על לפחות אנשי בית שמש. הם הגיבו בצורה מאוד מאוד לא נכונה. אנחנו זוכרים שבמלחמה שהתרחשה 7 חודשים קודם נהרגו 30,000 איש, זה היה אסון נוראי. אז עכשיו בניצחון, רגע הניצחון הוא רגע שנהרגים בו 50,000 איש. אז למה באמת אנשי בית שמש לא הגיבו כלום בפסוק י"ג? אז הגמרא אומרת, המדרש של חז"ל אומרים, ויש גם איזה מאוד מאוד מובן, אני קורא את לשונם, עוד לפני לשונם. אנחנו זוכרים שכל פרק ה', כל הסיפור עם המכות שהשם מכה את פלישתים, כל הבירור של איך ארון השם נורא רוצה לחתור לישראל, עם ישראל לא נמצא שם. ובכל 7 החודשים לא מתוארת בפסוק שום פעילות של עם ישראל, מה לעשות כדי להחזיר את ארון השם. עם ישראל עסוק, איפה אני לא יודע מה, בפצעים שלו העמוקים ושוטטי האדם, הקשים והכואבים, באמת מכה גדולה ונוראית. אבל לא מתרוחש פה פעילות, עם ישראל לא פה. להפך, נראה כאילו ב-A ו-A לא רוצים להזכיר את עם ישראל. זה לא שזה לא בזכות, זה למרות שלא מגיע לכם, הקדוש ברוך הוא רוצה אתכם. אז בפסוק י"ג, ובית שמש קוצרים צירים, יש פה באמת תגובה מאוד מאוד פושרת, תגובה מאכזבת. מה, זה כל מה שאתם עושים? זה נראה כאילו ממשיכים לקצור, נכון? ועיסו את עניהם, תפסיקו, מה זה שיש אתם קוצרים ציחיתים בהם? למה זה רלוונטי? כי הם המשיכו כנראה, מין תיאור כזה. אומרת לי הגמרא בסוטה, שהם אמרו, כן, מדברים דברים יתרים היו, מה אמרו? מה נמריך דאמרית ומה נפייסר דאפייסת, רשי. ניחא ישחק שכעסת ולא הצלת עצמך מהשבי, הוא יפייס אותך עכשיו וחזרת. הדברים היתרים האלה זה סימן שאלה פשוט וטבעי שעולה בליבות ישראל אל מול מה שקורה פה. הוא אומר לה, אנחנו לא מבינים מה קורה פה. אתה כועס עלינו? אתה לא כועס? תחליט, אנחנו בסדר, אנחנו לא בסדר, תודיע לנו. שוב, כי יש דורות בעלי חטאים, יש דורות כושלים שברור להם שהם לא בסדר, ברור להם. הם כופרים בגלל אמונת חוטאים, בגלל יצר רע, או כי מורדים בהשם או לא עלינו, כל מיני סיבות. ואדם כאילו עושה דברים לא נכונים, הוא בוחר בזה והוא יודע, אז הוא חוטף מכות, הוא צריך להחליט אם מכוח המכות הוא ישנה את דרכיו או לא. אבל הדור הזה, אתם זוכרים שהחטא של הדור הזה הוא חטא לא במובן שהם עברו על איזושהי מצווה מתירי המצוות. זה לא פשע במובן שלא בסדר, הם יצרו למלחמה נגד פלשת, הם נענשו על דבר שהם לא מבינים. הם מרגישים שהם הכי בסדר בעולם. הם הביאו את ארון השם כדי להתחזק, כדי להתגבר. טוב, אז אנחנו אומרים להם שמבחינה רוחנית לא ככה מתחזקים. אנחנו אומרים להם שלפעמים, אנחנו אומרים שבכלל לא היה עונש, נכון? ככה נזמור, בכלל לא היה עונש. אתם גרמתם את זה לעצמכם. נתנה עליי בכל הלכנס נטייה. כשאתה מפרש את הדברים לא נכון, כשאתה מוביל מהלכים שהם לא תואמים לאיך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את המציאות, אז אתה משמיד את עצמך. אתה לא יכול להתלונן אחר כך למה עונש. אבל האנשים, הציבור בעם ישראל לא מבין. אנחנו לא בסדר. זה לא שאנחנו יודעים שאנחנו בסדר. אנחנו לא בסדר, לכן עזבת אותה. מה אתה חוזר? אז אנחנו כן בסדר. אנחנו כן בסדר. אז מה עזבת? אנחנו יודעים שאתה יכול. נפלת בשבי. אנחנו לא פלישתים. אנחנו יודעים שאתה לא נופל בשבי, אלא מאפשר לפלישתים לקחת אותך. אף אחד לא חושב שבאמת הם השתלטו עליך. זה טעויות טביליות של הפלישתים, שהם חושבים שאפשר יכולים לעבוד על כולם, שדגון נפל כי הוא עבר דירה בדיוק. זה שטויות. אז הם אומרים שהם כולם טועים כאלה. מה הוא רוצה מאיתנו? מה הוא רוצה? אני לא מבין. מה? אני בסדר? אני לא בסדר? נניח שאני בסדר, לוקח לי כמה חודשים להבין למה אני לא בסדר. אז אני עובד על זה, פתאום בום, הוא חוזר אליי. מה? אני כן בסדר? אז למה נהרגו 30,000 הצדיקים האלה? למה? למה חופני ופנחס הושמדו? למה? למה המשכן שלו חרב? מה קורה פה? מגיע לנחם בין המקדש לא עלינו, עברו 2,000 שנה או 70 שנה לפחות. מה קורה פה? מה זה תוך 7 חודשים? אני לא מבין את זה. הרי המצב בשטח כנראה רק יידרדר שוב אם בית המקדש נחרב, ומבחינתם בית המקדש נחרב, ועם ישראל מחוטף כזאת מכה, יש איזה השלכות. אנשים מתהלכים קבועים, אנשים מתהלכים מיואשים, אנשים מתהלכים בלי אמון בעצמם, אנשים מתהלכים בלי כוח ואנרגיה להשקיע, כי הם השקיעו את הכל ותראו מה יצא מזה. יש איזה המון השלכות בשטח, ברמת יראת השמיים, ברמת קיום המצוות, ברמת אמונה והשמחה ואהבת השם. אז אנחנו רק יותר למטה. אז מה חזרת? לכבוד זה שעניינים מדוקאים עלי אדמות, לכבוד זה חזרת? זה תהייה, אני מנסה לומר, מאוד אנושית, מאוד בסיסית. זה תגובה טבעית, ככה מגיבים. מה אתה רוצה מהם? מה אתם רוצים? אז מה החטא שלהם? אני אומר מה זה החטא שלהם, שהם אמרו, מי הכניס אותך כשכעס? מי פייס אותך כשחזרת? בשביל זה צריך להיות 50,000 איש. בשביל זה צריך להרוג 50,000 איש? מה זה? יש עוד דעות בחז"ל. רבי אבאו ורבי אלעזר, אחד אמר קוצרו ומשתחווים, היו כמו פשט הפסוקים שהם די זלזלו, ואחד אמר נתי את הדבר השני שהם היו מדברים דברים יתרים. יש דעה שלישית שמופיעה בתנא דבי אליהו, דעה שנשמעת מוזרה מאוד, אבל תנא דבי אליהו אומר אותה. אני קורא, אנשי בית שמש, כיוון שראו את הארון, היה להם ליטול את הבגדים שלהם, תחשבו שזה אתם ותבינו כמה זה לא מובן, היה להם ליטול את הבגדים שלהם ולהניחם על פניהם, כל אחד יצחק לקחת הבגדים ולשים על הפנים, ועד לבוא וליפול לפני הארון. וליפול כמה? שעה אחת או שתיים או שלוש, עד שיתכסה הארון של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, כדי שיתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא מסוף עולם ועד סופו. מי שרואה את הארון צריך לקחת את הבגדים, ליפול שעה, שעתיים, שלוש, מי יודע כמה זמן, עד שבסוף הארון מתכסה. כשהארון מתכסה, במה הוא מתכסה? הוא מתכסה, מה קורה? יתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא מסוף עולם ועד סופו. והם לא עשו כן. מה הם עשו? אומר תנא דבי אליהו, תראו על מה גוררים בהם. כשהיו רואים את הארון התחילו שוחקים וזוקים את עיניהם ועומדים ומרקדים ומדברים דברים יתרים, לפיכך נפלו מישראל 50,000 איש. תנא דבי אליהו, הדעות הקודמות הם שהם הגיבו באדישות. הגיבו באדישות, אני מבין, אני עוד לא מבין למה כזאת מכה קשה, אבל מבין שמשהו פה לא בסדר. אבל איך הייתם מצפים שהם לא הגיבו באדישות? פרצו שם ריקודים סוערים, נכון? ככה תנא דבי אליהו אומר, עומדים, מרקדים, מדברים דברים יותר, איזה נס, תודה להשם, ריקודים, שמחה, כמו שיבוא המשיח. עוד מעט בא המשיח, מה נעשה? כולנו יצא למחול, נכון? מישהו ייקח את הבגדים ויוצא כבר ייפול שעה, שעתיים, שלוש, עד שמשהו יתכסה? על מה הוא מדבר בכלל? מה, אתה הרגת אותי בגלל שלא שמתי את הבגדים על הפנים ונפלתי שעה, שעתיים, שלוש? וואלה, זה פחד, נכון? אם יבוא ארון השם, אני יודע, כתוב באיזה מקום שאני צריך לעשות את הפלנים עם הבגדים וליפול? על מה מדובר שם בכלל? מה הוא רצה? עוד להרוג אותי על זה? מאיפה אני יודע זה מה שעושה? מאיפה אתה אני אמציא את זה בכלל? מה המקורות שלו? בגלל שלא עשיתי את זה אני צריך למות? כולנו צריכים למות? 50,000, וזה לא סתם מספר. אתם קוראים טוב פסוק י' ורואים שהמספר הוא מוזר. ויך בעם 70 איש, 50,000 איש, ככה לא מדברים בעברית, והנביא מדבר בעברית מדויקת. אמר 70 איש, 50,000 איש? זה מספר שבא להגיד לי, יש המון פרשניות בחז"ל המספר הזה, אבל ודאי שמבודדת פה קבוצה של ה-70 בתוך 50,000 איש. אז יש בחז"ל שהסנהדרין כולה הושמדה. 70 איזה מספר שכולם יודעים מי הוא, נכון? אם היינו אומרים במה נשתנה 70 מי יודע, אז כולם אומרים 70. סנהדרין, 70 איש, אומרים 70 איש, או 70 איש, עוד הביטוי הזה ביחד. אספה לי 70 איש, נכון? ככה כתוב בעלותך. שאין זה הסנהדרין, על מה הסנהדרין? על כל הסנהדרין צריך לראות, מה, כל הסנהדרין נראה בבית שמש? בית שמש זה העירה הנחמדה, זה לא העיר הכי גדולה בעולם, אם בכלל עיר. בסדר, אז אנחנו מפלים לדעת איך עלו שם 50,000 איש תושבים בית שמש, וכולם לא היו בסדר, כולם בדיוק עצרו חיטים שם בעמק, בשדה, ולמה את כל הסנהדרין חיסלת? למה? אבל ודאי שיש פה איזה מספר מיוחד. על מה? זה שהם רקדו? זה שהם שרו? זה שהם זקפו את עיניהם? זה שהם שמחו? למה להרוג אותם? לכאורה קשה מאוד להבין. אז אני קורא את הדעה הנוספת במדבר, במדבר רבה, פרשה A, עוד תת זין. אומר המדרש בשם אליהו, זה לא בתנת ואליהו, אבל עדיין זה אליהו, אליהו הנביא. אליהו אומר, נתקבצו ויצאו למלחמה, ונפלו מהם 50,000 איש, ונפלה כצנדרין גדולה עמהם. מי הרג אותם? מה זה מי הרג אותם? הפלישתים הרגו אותם, נכון? לא הרג אותם אלא אנשי בית שמש אשר ראו בארון. מה הקשר? תנא דבי אליהו אומר ככה, לא תנא דבי אליהו, אליהו נביא. יש מושג שנקרא קונספציה, אני לא יודע מה התרגום המדויק שלו לעברית. אני אשתמש בביטוי קונספציה כי הוא טעון בהמון התייחסויות. קונספציה בדרך כלל זה תפיסת עולם כללית כזאת שנוצרת ומסבירה את המציאות. קונספציה זה שאתה לא מגיב כל רגע למציאות ולומד אותה מחדש. יש לך תפיסה, יש לך קונספציה. כשאומרים הקונספציה, פעם כשאמרו הקונספציה, לכולם היה ברור למה הכוונה. הכוונה הייתה הקונספציה שבגללה שילמנו מחיר כל כך כבד במלחמת יום הכיפורים. כי הייתה קונספציה, הייתה תפיסה, שמה? שאחרי התבוסה של מלחמת ששת הימים, אחרי המכה הקשה שבה הכינו את האויב, שוק על ירך, אז הערבים לא יעזו בשנים הקרובות לצאת מנו למלחמה. הם ראו מה הפער בין צהר לבינם, ואין סיכוי. לא אמרו שלעולם, לא, אבל לפחות עד שהם לא ישיגו יתרון באוויר או סוג מסוים של טילים, לא יכול להיות שתהיה מלחמה. זה קונספציה. זה תפיסה, זה הגדרה מראש. זה לא אגב על הנתונים. אתם יודעים שמלחמת יום כיפור הייתה מלחמת הפתעה. מלחמת פתע. גם הסורים וגם המצרים עבדו קשה, קשה, קשה כדי להסוות את ההתכוננות של המלחמה, כדי לעבוד עלינו. וגם הסורים וגם המצרים עשו את זה כמו שסורים ומצרים עושים את זה. ולכן היה אין סוף ידיעות מודיעיניות המלחמה פורצת. זה היה ברור. וכל הזמן זרמו למודיעין של ישראל נתונים שהם מתכוננים למלחמה. אבל את הכל אמן חסם. אמן העביר דוחות לממשלה, שיש שם תמרונים גדולים ומשפחות השגרים עוזבים ומנערכים לשעת חירום וכל, אבל הכל, הפרשנות, זאת הייתה הבעיה. הפרשנות של אמן, בעיקר ראש אמן, הפרשנות, בכל יש מסבור, הפרשנות הייתה שנכון, אבל לא, זה לא, זה לא הגיוני. בגלל שלא מסתבר שאחרי שטעמים ומים יצאו למלחמה, הם עוד פעם יחטפו אותם. ועוד 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 זרימות של ידיעות, ועדיין המודיעין מודיע, לא, לא מסתבר, לא מסתבר, סבירות נמוכה, כל הזמן סבירות נמוכה. יצא אפילו ספר כזה, אני חושב שקוראים סבירות נמוכה, עד שהתברר שהסבירות הנמוכה היא, רק בבוקר יום סיפורים התברר שזה ודאי בצורה מוחלטת שאי אפשר להתכחש, אבל זה כבר היה מאוחר מדי, וכבר שילמנו את המחיר הכבד של קרוב ל-3,000 הרוגים. זה קונספציה, למה נוצרת קונספציה? למה בן אדם לא נותן לעובדות לבלבל אותו? למה בן אדם החליט איזו החלטה, והוא רואה שזה מסדק, והוא רואה שזה לא מסתדר, והוא רואה ש... למה הוא מדבק בקונספציה? כי אנחנו בני אדם, ובתור בני אדם אנחנו לא רק עם שכל, יש לנו גם לב, רצונות, חלומות, דמיונות, רגשות, פחדים, ככה אנחנו עשויים, ככה שם בראה אותנו, ככה כנראה גם טוב. ולכן הקונספציה הזאת היא קונספציה, זה לא מי שזה רק תז אמרו, וואלה, מתאים לנו לקחת אותה. הקונספציה הזאת היא קונספציה שעם ישראל רצה לחשוב, הוא רצה להשתכנע שאמית. משום שאם הקונספציה הזאת היא לא אמיתית, אז מה יקרה? מה שקורה היום לחברה הישראלית. משום שחלקים רבים בציבור הישראלי מרגישים שאין לנו כוח להילחם פה לנצח. זה לא כל כך נחמד לנו שתמיד הילדים נהרגים, זה לא כל כך שמח. אנחנו יכולים ללחם דור ואור דור, ובסוף שיהיה פה מקלט פתוח, ושזה באנו לפה כמדינה. ולחשוב שכל המאות מיליון מסביבנו, צריך להיות מוזם מאיזה מקור כדי לחדש תמיד את העוצמות, את הנכונות, את הנפש. יש דורות שהיו להם המון 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 מסירות למען האומה, אבל הם ראו איזה תהליך שעומד לקראת סיום. הם מוכנים שהוא יהיה תהליך ארוך, אבל תהליך ארוך הגיוני. ו... נקודת מוצא כזאת שלא רוצה שלנצח תאכל חרב, אף אחד לא רוצה שלנצח תאכל חרב, היא נקודת מוצא שמאוד נוטה להשתכנע ולהאמין, לקבל כאלה קונספציות, כי הקונספציות האלה מרגיעות, הן מבשרות טוב, הן אומרות שיש ברכה, זה לא משנה כמה אוטובוסים התפוצצו, יש קונספציה, אם לא תעקור אותה בכוח אז היא תחזיק מעמד, כי זו תפיסה שנותנת לך כל כך הרבה שלווה ועוז וכוח, היא מסדרת לך את החיים, מארגנת המון דברים. זה היה כל כך נחמד אם היא נכונה, שמרוב שנחמד שהיא נכונה, אז אנחנו מגדירים אותה כנכונה. לא אותם אדם תופס את תפיסה ומחליט שהיא נכונה, מה פתאום? או שהיא נכונה באמת, או שיש לו המון 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 אינטרסים לקבל את התפיסה הזאת, במעמקי הנפש. זה קורה לכולנו, לכולנו יש קונספציות כאלה, כולנו מציבים מטרות, אנחנו דבקים בהם, יכול להיות שהמטרות האלה הן שגויות לחלוטין, יכול להיות שהן פוגעות בנו, אבל נוח לכל אחד מהסיבות שלו, זה קל לדבר על בעיות של אחרים, אבל המטרה העיקרית היא דרך בעיות של אחרים לנסות לזהות את הבעיות שלנו. אז אנחנו מדברים פה על קונספציה, ככה אליהו מדבר. אליהו אומר שהחברה האלה התארגנו למלחמה, נתקבצו ויצאו למלחמה. מלחמה מטורפת. לפני 7 חודשים הייתם בשיא עוצמתכם, הייתם מדינה מאורגנת, הייתם צבא עם נשק, צבא מאומן, הייתם עם ארון השם, הייתם משכן שילו, עם ישראל היה מלא מורל גבוה, והוא היה בטוח שהוא יצא ויתקוף. ולמרות כל זה ספגתם תבוסה נוראית של 30,000 הרוגים יום אחד. אז עכשיו ששבעה חודשים אחרי זה, כשאתם מוקים שוק על ירך, כשכולם מקוננים ובוכים, כשכולם איבדו את היקרים להם, כשהכל הרוס וכתוש, כשפלישתים שולטים בנו ברמה הרבה 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 יותר גבוהה, כשהם כנראה החרימו וביצרו קוד שיתוף, עכשיו אתם מציעים לכם מנגד פלישתים, הרי ברור שתפסידו. הרי ברור שיהרגו, מעניין רעי למה להרגו רק 50,000 איש. למה החרבות הפלישתיות הפסיקו להקיז את דמנו אחרי 50,000 איש? מה קורה פה? מה הרעיון תורה בזה יוצא לכם? אתם לא מסיקים מסקנות? אתם לא מבינים אם זה הייתה טעות, אתם חוזרים באיוולת, אבל בחזקה הרבה יותר גבוהה לאותו דבר. עכשיו אתם כבר יודעים שהפלישתים מביסים אתכם, מה אתם עושים? אומרת על נביא אליהו, ויח, שימו לב, כתוב בפסוק י' ויח, כתוב פעמיים ויח, ויח באנשי בית שמש, ויח באנשי מיש, לא כתוב מי זה עיקה, בסוף כתוב כי עיקה השם בעם, אבל בהתחלה לא כתוב מי עיקה, כתוב ויח, עיקה מי שעיקה, הצבא הפלישתי עיקה, ככה מסביר אליהו המקדוש, הצבא הפלישתי עיקה, השטות שלה נקטע בהם. מי מפעיל את הצבא הפלישתי? השם, נכון, השם מסתתר שם, נכון, הוא ישו שבט אפי, אבל שוב זה לא ברמה שלא נשמע קרה, הייתה להם קונספציה, אומר אליהו במדרש. הקונספציה, בואו נראה על מי מדובר, מדובר על, בואו נפרוס את הדעות, מה זה 70 איש 50,000 איש, דעה פשוטה שנהרגו במלחמה 50,000 איש וכל הסנהדרין. תחשבו איזו מכה קשה זה לעם ישראל, שכל הצמרת של הצדיקים והקדושים ותלמידי החכמים שמובילים את עם ישראל כיום, כולה הושמדה בקרב הזה. הם כנראה היו לוחמים, החבר'ה בסנהדרין, לא פעם לפתור, כנראה הושמדו כולם בקרבות. יש עוד דעות במדרשים, מה זה 70 איש 50,000 איש? יש דעה שנהרגו 50,000 איש, שכל אחד מהם שקול כ-70 אנשים. 70 איש כפול 50,000 איש. לא סתם בני אדם. להגיד על בן אדם שהוא שקול כמו 70 איש, זה אדם בן אדם. כמו שיש אחד שהמשכורת שלו כמו 70 אנשים, אז מבחינה כלכלית הוא 80 מאוד. התנך לא מדבר על משכורת, התנך מדבר על איכויות רוחניות. 50,000 איש זה קבוצה רצינית, קבוצה גדולה מאוד. זה האליטה של עם ישראל, נכון? זה מפלגה או תנועה או כיוון כזה שהצליח לגדל אנשים אדירים. אנשים שכל אחד מהם אישית שווה, מבחינה רוחנית, מוסרית, תורנית, כמו 70 אנשים, וכולם הושמדו. ואנשים שלא 70 אנשים? לא נפלה מהם שערה ארצה, ככה משמע, נכון? רק התותחים האלה הושמדו. יש דעה יותר מפחידה שנהרגו 70 אנשים, שכל אחד מהם שווה 50,000 איש. להגיד על בן אדם אחד שהוא שווה 50,000 איש, זה בהחלט דבר נדיר ביותר, נכון? כך כתוב על אבישי בן צוריה, המדרש שלו שהוא היה שקול ל-70,000 איש. בסדר, אבישי בן צוריה היה לנו אחד, אין הרבה אנשים כאלה באמת. יש פה 70 אנשים, מנהיגות רוחנית, אבל עוצמתית. שימו לב, את הציונים האלה מחלק הנביא, זה אמיתי, זה כתוב בתנך ככה, זה לא חושבים, לא מפנטזים, הם לא בעלי גייבה שכל אחד חושב שהוא בלון הפוח, לא. שכל אחד מהאפשרויות האלה דורשת הרבה 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 הקשבה, יש בין כולם יש מכנה משותף. 70 אנשים שכולם צדיקים קדושי עליון עליון עליון, אפילו ביחס לדור ההוא, והם כולם הושמדו. למה? למה? למה כולם שני? למה דווקא הם? מה, כולם גרו בבית שמש? אז אליהו אומר לנו לא. אליהו אומר, הייתה פה קונספציה. מה הכוונה? אנחנו שוב חוזרים לפער הגדול בין הפסוקים האחרונים של ספר שופטים לפסוקים הראשונים של ספר שמואל. בין כל ספר שופטים לספר שמואל. אנחנו עסוקים בדור שהגליג, שזינק, שגרם לעם ישראל לקפץ בבת אחת, לדלג על הערים ולחולל שינויים אדירים, 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 שיפורים גדולים מאוד בהמון תחומים. נכון, דיברנו על זה שבספר שופטים מלא בעבודה זרה. פה אין עבודה זרה, פה יש רק משכן. אז זה שמסבר שופטים, כל השבטים עסוקים אחד בתוך עצמו, כולם עסוקים בעצמם, ופה אין שבטים, יש צבא של כלל ישראל. דיברנו על זה שפעם ראשונה הכהן הגדול הוא גם השופט. דיברנו על המון, על זה מבחינה צבאית, שעם ישראל שבספר פלישתים הוא רדוף ואומלל ועלוב מול פלישתים, פה הוא יוזם מלחמה לקראת ישראל. זאת אומרת, דובר פה על גם תהליכי תשובה רציניים מאוד, גם תהליכי ייחוד, גם תהליכי העצמה פוליטית וצבאית שהדור הזה יצר. כשאנחנו פותחים את ספר שמואל, אנחנו רואים בקציר של זריעה שאנשים רבים זרעו. יש קבוצה רצינית מאוד בעם ישראל, קבוצה שמוליכה את עם ישראל חזק חזק קדימה. והקבוצה הזאת אנחנו קיימינו אותה. קראנו לה בית המדרש של אלי. דיברנו על הדרך הרוחנית המיוחדת של אלי. שהיא זאת שגורמת לעם ישראל להתרומם בצורה כל כך עליונה. זו דרך ששידרה אין סוף הוכחות וקבלות למוצלחות שלה. זו דרך באמת שקצרה פירות אדירים. זו דרך שגרמה לעם ישראל להשתחרר מבית הסוהר של 350 השנים של ספר שופטים ולהיות סוף סוף ראוי למלוכה. ורגע השיא שלה בפרק ד', כשאנחנו יוצאים למלחמה נגד פלישתים, רגע השיא שלה פתאום נהפך בצורה לא מובנת לחלוטין לרגע התחוסה הגדולה, לרגע שאין שחור כמור בכל ספר שופטים. מה קרה פה? זה לא סתם שאנשים לא קוראים נכון את המציאות. תבינו, יש להם תפיסת עולם, הם בטוחים שהם צדיקים, הם צדיקים. יש שם 50,000 איש, זה קבוצה רצינית, זה הקבוצה הכי רצינית עם ישראל. זה קבוצה ששווה פי 70 מהמשקל שלה. אחת של קבוצה קטנה, כל אחד, יש אחד שווה 64, יש אחד שווה 82, פחות או יותר, נכון? זה קבוצה של אנשים שכל אחד הוא איכותי הרבה הרבה יותר מכל אחד אחר, 70 אנשים. זה המנהיגות הרוחנית של עם ישראל. למה? למה? משום שהם אומרים, הם רוצים להתייחס אל התבוסה כמו אל חלום רע. אנחנו תמיד ככה. כשאנחנו עוברים ניסיון, כשאנחנו מתמודדים מציאות קשה, כשמשהו ממית חורבן על החלומות והדמיונות שלנו, אנחנו נורא נורא רוצים להתעורר ולגלות שהכל היה חלום רע. אבל גם אם נתעורר והכל היה חלום רע, הוא לא היה חלום רע. אסונות לא נועדו כדי שהם ימחקו. אסונות, צרות וקשיים לא נועדו כדי שהם ייעלמו. אסונות נועדו, דברים קשים הם חלק מהשבחה. זה נועד לתקן משהו, לרומם משהו, בעיקר שאנחנו מאמינים שאת כל האנשים אנחנו בדרך כלל מארגנים ונותנים לעצמנו, שאנחנו לא מבינים מי אנחנו באמת. אז התוצר, כמו שאומרים היום במדינה, זה הכי הכי שקוף. לא צריך להרחיק הרחוב מדי למבחי ההיסטוריה. שם ישראל לא מבין מהו, אז יש לי השלכות. אז הוא לא מגייס את העוצמות להילחם על זכותו ומהותו. והוא לא מזה נכון מהאויבים שלו, והוא פוגע אולי בעצמו יותר מכל האויבים שלו ביחד. אז הם נורא, הם לא מבינים. שוב, הם לא אמרו, הם לא חיו לו שבת, הם לא אכלו לו קשה, הם היו נורא צדיקים. והם לא מבינים מה קורה, ופתאום אהרון חוזר, והם אומרים, אז אולי זה איזה סריטה, אולי זה איזה בג, אולי זה איזה וירוס שחיסלנו אותו. אולי כזה שהוא חובד ואומרנו שאנחנו בסדר. שאנחנו בסדר, הרי אנחנו כל כך בסדר. מה קרה פה? הם מתהלכים, 50,000 איש האלה, 70 איש האלה, מתהלכים בתחושה כל כך קודרת ומבולבד, ואומרים, מה, לא מבינים, ופתאום זה חוזר, אז הוא חוזר ונאור, מהקונספציה חוזר ונאור. אז אנחנו צודקים. אז הם לא מנתחים בצורה מפוקחת, בצורה שקוראים, יש אנשים מאוד פיקחים ושקולים, אבל עכשיו משהו לא נותן להם. הם לא מבינים למה, למה לאבד את הכל, מה, טעינו? איך יכול להיות שטעינו? הרי הצלחנו כל כך הרבה. לא יכול להיות. ולכן הם מתקבצים ויוצאים מלחמה. מי מתקבץ ויוצא למלחמה? דווקא האליטה הזאת, לא כל העם. העם עצמו לא השתגע, והעם עצמו הבין, אלה ששווים רק בן אדם אחד, או אלה ששווים פחות מבן אדם אחד, הם לא שגו באשליות. דווקא אלה שהיו כל כך, כל כך, כל כך, כמו עמוד אש ועמוד ענן לפני המחנה, דווקא הם משליחים את עצמם לזרועות המוות. הם מקים את עצמם. השיבוש שלהם מכה אותם ויח בעם. כתוב קראו בארון השם, נכון? כתוב קראו בארון השם, אז למה אני טוען למה אליהו הנביא טוען שנצא מלחמה? השאלה נוספת שצריך לשאול זה למה זה טוב? זאת אומרת, זה נכון שאם אדם עושה שטויות, אז הוא חוטף, אבל הקדוש ברוך הוא צריך לשמור עלינו, נכון? ועם כל הסנהדרין שלנו, הם כל כך טובים, וכל הקבוצה שמובילה את עם ישראל מבחינה רוחנית, הקבוצה שהכי שווה, שוגה כאלה שניונות, אז מה יהיה איתנו? אנחנו נשארים פה לבד. אנחנו יתומים בכפליים, גם איבדנו את אלי ובנה, ועכשיו אנחנו מאבדים את הסנהדרין. ומה יהיה? מה יהיה? למה דווקא ברגעים הכי גדולים של קידוש השם הזה מתחולל חילול השם כל כך גדול? אפשר להמשיך קצת? אני לא... יש עוד רשע? בסדר, תודה. אז זה מה שעולה מאוד פה מהפסוקים. אני חושב שלפעמים לפעמים הכי טובים הם המכשול הכי גדול, ככה כתוב פה. נכון? לפעמים דווקא המנהיגות הרוחנית היא זאת שחוסמת את כולם. מתי זה קורה? מתי זה עלול לקרות? זה מה שקרה פה. זה מה שקרה פה. זה חלק מההשגחה. זה לא אלוקי אומר להם, אתם חסרי אחריות תמותו. מה פתאום? אנחנו הילדים שלו. מי לא יודע שתרביצנו? הוא דואג לנו, הוא אוהב אותנו, נכון? הוא אפילו מחזיר לנו את הארון כשאנחנו לא רואים. אז מה? אז בסדר, אנחנו חסרי דעת. אז מה? בגלל זה תן להשמיד אותנו? אלא שהאנשים האלה מעידים על עצמם שהם אנשים גדולים. תחשבו לייצר תנועת, התנועה הממית הרחבה של 50,000 איש, שכל אחד מהם הוא כזה ענק, שקול 70 איש, או מנהיגות רוחנית של קבוצה שכל אחד שווה 50,000 איש. איך אתה יכול לדבר עם אדם כזה? איך אפשר להבין אותו? אפשר להתבקח איתו? איך אפשר להאמין עמדה מול אדם שכשהוא מדבר זה כאילו מעבדה של 50,000 איש וחשבה ביחד והגיעה למסקנות שלהם? איך זה יכול להיות? ולפעמים אין דברה, לפעמים יש מצב כזה שהמנהיגות חוסמת אותנו, המנהיגות היא הכנפיים של עם ישראל, המנהיגות היא זאת שמרוממת את עם ישראל, המנהיגות היא זאת שמחלצת אותנו, ולפעמים זה לא ככה. מתי זה קורה? זה קורה בתקופות מעבר. זה קורה בתקופה כזאת שאנחנו באמת מלאי תודה לדור של אלי. בלי בית המדרש של אלי לא היינו יכולים לצאת באמת מספר שופטים. בלי בית המדרש, בלי הקו הרוחני הזה שאלי הנחה, בלי הגדלות והגבורה והקנאות ומסירות הנפש הגדולה שאלי לימד את ההולכים בעקבותיו, אנחנו באמת לא היינו מסוגלים לשחרר את עם ישראל מתוך המלכודות הרוחניות והנפשיות והמדיניות שהוא היה נתון בהם בכל ימי ספר שופטים. נכון? אבל כשמישהו מקדם אותך, זה לא מקדם אותך לסוף הדרך. זה כמו מישהו שבזכותו אתה מצליח לראות לכיתה א', בלעדיו היית צריך להישאר בגן לנצח. אבל מישהו הזה כל כך מתלהב מעצמו שהוא רוצה שתישאר בכיתה א' לנצח, ויש לו, כמו שהיה לו כוחות ויכולות לחלץ אותך מהגן ולהקנות לך את א'-ב', הוא כל כך מרשם מה-א'-ב' שהוא לעולם לא ייתן לך להתקדם. יש אנשים כאלה שהם עוצמות על, באמת בזכותם אנחנו חייבים למון, בזכותם הגענו מה שהגענו, אבל בזכותם אנחנו כבר צריכים להתקדם קדימה. עם ישראל באמת השתחרר מספר שופטים, אבל אסור לו להישאר. יש לאלי תפקיד היסטורי, שליחות עצומה, זה אות מרכזית מאוד בספר התורה, אבל זה לא כל האותיות, זה אות שמכוחה נמשיך לקרוא את שאר האותיות. וכשבית המדרש הזה לא מבין, והוא מנסה לראות עצמו כמו התחנה הסופית, והוא כישרוני והוא אדיר, בן אדם ששקול כ-50,000 איש, באמת אין לי כלים אפילו לדמיין מה זה בן אדם. אי אפשר להתווכח איתם, אי אפשר להחזיק עמדה מולם. תמיד זה מכריח את כולם להתבטל בפניהם. לא מי שיש בו איזו שאיפה חיובית, הוא שומע מיד מה הם אומרים, והוא מחוק. מה אני יכול עליהם? הם יותר צדיקים ממני, הם יותר תמיד יפים ממני. יש מצבים קשים וכואבים כאלה, שבתי מדרש כאלה לא עלינו חס שלום ולא על אף אחד, צריכים לחסל את עצמם. לחסל את עצמם. לחסל את עצמם, לא מתוך שאנחנו לא מודים להם ולא מעריכים אותם. מאוד מודים להם, להפך. אנחנו מבינים אותם יותר ממה שמבינים את עצמם. כוח גדול, בזכותכם אנחנו צריכים להמשיך הלאה. תודה רבה, אשרינו, אנחנו צריכים מכוח, בזכותכם אנחנו יכולים להעלות לקומה הבאה, כי הדרך תמיד יש בה עוד קומות ועוד קומות ועוד קומות. וגם כשאתה בוקש, כובש את הפסגה, אתה לא מבקש לשם שלווה, כי יעקב, משום שדיין לצדיקים שתוקן להם בעולם הבא. כשאתה כובש פסגה, אתה נערך לכיוון של פסגה הבאה שהיא עוד יותר גבוהה. אתה מתייצב, בונה עמדה יציבה, אין דבר כזה לנוח המשכבו, אין דבר כזה. מי שנשקע בראש האברסט, מהר מאוד הוא מגלה שהאברסט שלו הוא תאום עמוקה מאוד. הנשמה היא אלוקית, ולכן ההתקדמות שלה היא תמיד לנצח, בשלווה ובעוז ובמתינות, אבל צריך לדעת מה היעדים הבאים, לאן אני חותר, מה אני שואף להיות, למה אני חולם. אסור לנו לחבוט את החלומות שלנו לנצח. אבוי לנו אם הגענו למקום שיותר אנחנו לא חולמים ואין לנו ציפיות. יש דור כזה של צערנו הרב, הוא חוסם, הוא חוסם, ואנחנו לא מענישים אותו, הוא מעניש את עצמו. לזה הנביא מתכוון שהוא כותב כי ראו בארון השם. מה זה כי ראו בארון השם? אומר רשי, בוא נמצא את רשי וישמחו לראות רשי דווקא את הסגור ג' אומר את זה. היו מסתכלים לאח הוא בא לבדו ומשמחתם להגו בו קלות ראש. מה זה קלות ראש? שלא היו מסתכלים בו באימה ודרך כבוד. לראות, לראות, אנחנו רוצים לראות, נכון? הספרים של הרב קוראים אורות, אנחנו רוצים לראות. אור זה התגלות, זה פשר ביטוי אור. אור זה התגלות שלמה. בזכות זה שיש אור, אנחנו יודעים מה יש בחדר. אם היה פה חושך, אז הכל היה לא קיים מבחינתנו. לא היינו יכולים לקרוא מילה אחת בספר, הספר הזה היה איננו. נכון. זו תכונה אחת, אבל יש תכונה אחרת, שגם אליה צריכים להתייחס. אני מנסה לחזור לתנת ואליהם. שמה אסון, מה אסון של בית שמש? כיוון שראו את הארון. אני בשביל, אולי בשביל להסביר את זה, נפתח את זה יותר בשיעור הבא בעזרת השם, אבל קצת לתת כיוון, זה על עוזה. ושמואל ב' פרק ב' אם אני אסביר אותו. כשמעלים את ארון השם מקריית יערים אל ירושלים, בשמחה גדולה, בריקודים ושירים וקורבנות, ואז אהרון גם ניסע לגלת בקר כמו פה, ממשיך את הדרך מפלש לבית שמש, מבית שמש קריית יערים, קריית יערים, דוד רוצה להביא אותו לירושלים לקראת חנוכת, לקראת בנייה בית המקדש. ואז פתאום עוזה הכהן רואה שהבקר שמת. הבקר שמת פרושב רואה שהעגלה, אני חייבת לזווית כזאת שאהרון השם הולך ליפול, ואז אינסטנקטיבית או בחרדה נוראית, שם אחת וחלילה, אהרון ייפול לרצפה, הוא שולח יד ומחזיק בארון. ואי חרף השם בעוזה, ויקה את עוזה על הפרץ. הפסוקים מתייחסים לזה כעבירה נוראית וקשה. חרון אף השם זה לא ביטוי שהנביא משתמש בו בכל פעם. ועוזה מת שם, וכשעוזה מת שם, אז כל השמחה מושבתת, וארון השם כבר לא בא יותר לעיר דוד. הוא נשאר שם עוד הרבה זמן במקום שבפרץ עוזה, עד שבסוף מביאים את זה בצורה יותר מתוקנת. מה היה החטא של עוזה? החטא של עוזה, אומרים, אהרון עושה את נוסף, כבר למדנו את זה, נכון? רוני רוני השיטה. אהרון הזה, אם מישהו ירים אותו, כבר עשינו חשבונות שזה כמה טונות רציניים, אין סיכוי שמישהו ירים אותו באמת, והוא נושא את נוסף, נכון? אז אל תדע, גם הפרות נכנסות לאופסייד, וגם הפרות יתגלגלו ויפלו וימותו, אל תדע בארון השם, נכון. אבל עוזה, בסך הכל, התנהג כמו בן אדם, נכון? נכון, כי חז וחלילה, ספר תורה נופל, לא עלינו, אז אנחנו לוקחים את זה בקשה מאוד. אתם, שחז וחלילה, ספר תורה נופל, אז כל הציבור שהיה שם צריך לצום 40 יום, ככה כתוב. כל מי שהיה בבית המדרש, טוב, זה הכוונה שהוא נופל בלי עטיפה, חלילה, קלאס, והכוונה שהוא נופל לגמרי ולא ככה רק נוגע. נכנסים ל... גם ישראל לוקח את זה קשה מאוד, שספר תורה, אני לא מדבר איתכם על ספר, אני מדבר על הארון. זה אולי טעות, אתה צודק, אבל זה טעות מאוד אנושית, נכון? מאוד נורמלית. מה אתה מצפה את מי שרואה את הארון הראשון, אתה נכנס לתוך זווית, והוא נוגע, למה צריך להרוג אותו? למה צריך שהשם יחירה פה? תגיד שזה כמו לגעת משהו עם זרם חשמלי, בסדר? אז הוא מת, אבל זה לא חרון אף השם. למה יש פה חרון אף השם? מה קרה? מה עשה עוזה? עוזה עשה משהו שהוא לא בסדר, אבל אפשר להבין מאיפה זה בא. והתשובה הפשוטה, כמו שמסבירים שם חז"ל, כמו שמסביר שם הפסוקים, שיש רגעים שאתה לא יכול להיות אנושי. יש דברים שאני מבין את הטעויות שלך, יש דברים. ויש דברים, איך בצבא קוראים לזה? צלש או טרש, נכון? יש רגעים כאלה בצבא או בחיים שאתה מועמד בפני צומת שיש בה שתי ברירות בלבד. או להיות גדול מהחיים, או להיות שפט שבשפלים. אין באמצע. אין להיות סתם אחד. זה דרך כזאת. כמו חלילה כשטנק חוטף פגיעה ואתה עף החוצה. שנהיה כולנו בריאים ולא נעבור כאלה חוויות. ואז אם אתה נכנס להציל את החברים שלך, אז אתה קדוש עליון. אתה נכנס לתוך כבשן האש, אתה מבין שטנק עלול להתפוצץ כל רגע. ככה אומרים שטנק שחוטף טיל, אז החום בפנים הוא 3,000 מעלות. יש לי ידיד שנשרף בטנק בשלום הגליל. זה שנכנס להציל אותו, החבר שלו שנכנס להציל אותו, המתק שלו, סחב אותו. כשהוא סחב אותו, הידיים שלו נשרפו, כי כל הבשר שלו הוא התח. כמו להוציא בשר מסירותך. אם ראיתם פעם חבר'ה שעברו פגיעות כאלה בשלבים הראשונים של השיקום שלהם, אז באמת נראו כאילו בישלו אותם, זה בדיוק אחד. אז להיכנס לתוך טנק להציל חבר שלך, זה קדוש עליון. מעבר לסכנת הפיצוץ, מעבר לזה ש... אתם יודעים איך הסורים, ברגע שהסורים פוגעים בטנק אחד, מפסיקים לראות בשאר הטנקים. כולם מתחילים לראות באותו טנק. זה סוג מסוים של מבנה אישיות בעם הזה. אבל, אז אתה חוטף עוד ועוד ועוד, ואתה קדוש עליון, אתה מסוגל לעשות את זה. אבל אם אתה לא עושה את זה, אז אתה לא בן אדם רגיל. אם אתה עושה את זה קדוש עליון, אם אתה לא עושה את זה, אז אתה לא בן אדם רגיל. אם אתה לא עושה את זה, אם אתה שומע את חברים שלך זורקים שם, ואתה עומד מנגד, ושם לא תבוא, אז אתה שפל שבשפלים. אתה אדם עלוב. אתה אדם שהפקיר את רעב לחשק, למוות. אתה לא הסכמת לסכן את עצמך בשביל חברים. תחליט, לסכן את מי זה גדול, מי שלא עושה, זה סתם אחד, נכון? אז יש רגעים שזה לא נכון. יש רגעים ששר ההיסטוריה, יש רגעים שאלוקים מציב אותך בעמדה כזאת שאתה מסוגל להיות גדול, גדול, גדול. אם אתה לא גדול, אז אתה נהיה קטן, 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 קטן. זה משהו דומה מאוד למה שקרה לעוזה, ואנחנו משתמשים בזה כדי אחר כך להסביר מה קרה פה באנשי בית שמש. כל טוב.